הוא בא לצטף את הבן אדם שהקדיש את עצמו למוחניות ולכל כאלה צבע זה. אז לא, הוא בדיק, הוא יודע, הוא פה נמצא עם שני רגליים על הקרקע, הוא יודע, הוא איך אומרים, הוא ריאליסט, הוא יודע מה כדאי. אז הוא מלך זקן, הוא בדיק, זה עוד פיצוי של זקן. המלך הזקן הזה יש לו, איך אפשר, קראנו את זה כבר, כבר מזמן. הוא מסר מלכותו לבנו, יש לו בצאצאים שהם הולכים לתקומו. יש לי ביטוי, דברי חז"ל, בכל יום יצורו של אדם מתחדש עליו. מתחדש עליו. פעם מישהו שאל, היה איזה עניין של שקר שעשית המון המון שנים. זה שקר אין לו רגליים, איך זה? זה עשית שנים. יש כמה סיפורים כאלה. אבל היה אחד מהחכמים שאמר, מה קורה שקר? זה לא אותו שקר. כל יום ממציאים שקר חדש. פעם שקר את זה, פעם שקר את זה, פעם שקר אותנו, פעם שקר אותם. שקרן זה יתרון טוב. אם הוא רוצה להצליח. ברוב שקרים הוא מאבד את הצפון לגמרי. יצרו של אדם מתחדש עליו. אז יש לו כבר צאצאים וצאצאי צאצאים, והוא מוסר להם את המלוכה. והם משנים את העולם לכולם. עכשיו, היצר הרע מופיע הרי באמת, יצר הרע חדש, מבין של היצר הרע הבתי. הוא מופיע בכל דור, בכל תרבות, הוא מופיע לפי שהוא. ויש עם יצר הרע מודרני, שזה נשמע, מה הם אמרו? הם אמרו שהם הולכים לטייל בים, שהתרגלו לאוויר הים, אולי פעם יצטרכו לברוח. הם כבר עכשיו בורחים לים, אולי פעם יצטרכו לברוח. ולצאת מהיבשה לים, יש את זה דיברנו על זה בסוף השיעור שבוע שעבר, אבל צריך להכין את זה. על זה לעומת זה עשה אלוקים. חז"ל אמרו, העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים. אני שמעתי שאני הבאתי את זה. מי שמכין לעצמו תדע לדרך ביבשה, יש לו מה לאכול בים. מי שלא מכין לעצמו תדע לדרך, אז בים הוא צריך להיות תאבינים, אם הוא יצטרך לתפוס בגין. לזה הכל, לא יהיה לוחס מזה שום דבר. וגם זה בקושי, לא כל ספינה היא ספינה דייג, לא תמיד אפשר להגיע בכלל. ספינות גדולות, קשה לדוג בהן. אז בדרך כלל הוא נשאר בלי אוכל. ואם אין לו מים, אז הוא בכלל יכול למות בצבא. אז חז"ל אמרו, היצר הרע, העולם הזה, הוא כמובן מיבשה, אתה צריך להכין צידה לדרך. כשהולכים לעולם הבא, תכנע, מה שבטוח, הכל צריך להיות מוכן לפרוק. זאת אומרת, שלעבור לברוח לים, זה כמו לברוח לעולם אחר. אבל תמיד אין זה עולם. אפשר לברוח לעולם טוב, אפשר לברוח לעולם לא טוב. בכלל, לברוח זה לא דרך. הקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם הזה, הוא צריך להיות פה. וכשהקדוש ברוך הוא יוצא, אז הוא ייקח אותו. וכשהקדוש ברוך הוא לוקח, אז הוא לוקח, בזמן הנכון, הוא נותן לבן אדם מספיק זמן בשביל לתקן את כל מה שהוא קלקל. אם בן אדם רוצה ללכת לפני הזמן, אז הוא נשאר קרח מכאן ומכאן. את ההזדמנות לתקן אין לו, ואת המקום החדש שהוא עובר עליו הוא עדיין לא רכש. זה פשוט כך. עכשיו, זה הכל כשמדובר על עולם שבאמת עולם טוב, עולם הבא אמיתי. אבל יש, בתוך, יש גם דבר דומה, גם בקדושה, שבן אדם, הדוגמה שאדם שעורד בשוגג בורח להרי מקלט, זו הדוגמה שיש לנו בתורה על בריחה שהיא חיובית. מה יש לנו הרי מקלט היום? היום אין לנו הרי מקלט. לא מדובר דווקא על בן אדם שהורג, אבל בן אדם שקלקל את מעשיו. אז יש בחינה כזאת שהוא בורח. מה העניין שהוא בורח? כתוב בדברי חז"ל, דברי תורה קולטים. בן אדם יושב ללמוד, זה קולט אותו, כאילו הוא יכול לברוח לשם. מה הוא בורח? מי רודף אחריו? הוא לא יכול לראות בן אדם לחברו, עשה לראות בן אדם למקום. אף אחד לא יודע, אף אחד לא שומע, אבל אף אחד לא אכפת. אז מי רודף אחריו? המחשבות שלו, היצרים שלו, הדיכאונות שלו, כולם רודפים אחריו. אז הוא בורח, לאן הוא יכול לברוח? לברוח אפשר לברוח רק להשם. כן, אי אפשר לברוח לאף מקום. רק לקדוש ברוך הוא. המקום היחיד, היחיד שמקבל אותנו תמיד כפי שאנחנו, עם כל החסרונות שלנו, זה רק קדוש ברוך הוא עצמו. אנחנו בורחים אליו. איך אפשר לברך אליו על ידי תפילה, על ידי תורה? אבל כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו מתפללים, יש תמיד צילול לדבר הזה. כשאדם אדם לומד תורה הוא מתעייף, הוא לא יכול ללמוד בעולם הזה. אבל הוא צריך לתת מנוחה למוח שלו. מה הוא עושה כשנותן מנוחה למוח שלו? הוא מתעסק בצורה הזו. ככה צריך להיות הסדר. אנחנו כשאנחנו הולכים לנוח מהעבודה, אנחנו הולכים ללמוד. הסדר צריך להיות עקוב. צריך לשבת ללמוד כשמתעייפים, צריך ללכת להזיז את הגוף קצת. שלא יהיה יותר מדי מעמסה על המוח. כך כתוב. אבל לכל פנים, הנקודה היא שזה נגמר. כשזה נגמר, בן אדם צריך לחזור חזרה לעולם. להפך, הוא למד בתורה איך לתפקד בעולם. צריך ללמוד תורה על מנת לקיים. ואותו דבר בתפילה. התפילה נגמרת. באמת, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, המשמעות של הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, כך אומר רבי יוחנן בגמרא. המשמעות היא שיהיה כל הזמן במצב של תפילה. שהוא ידע שאת השפע הוא מקבל מהשם. אבל בפועל הוא צריך להיות בתוך העולם. רישום בר יוחאי אמר, מחר בערב למעון, רישום בר יוחאי אמר שבן אדם צריך כל היום ללמוד תורה. ואם הוא ללמוד כל היום תורה, אז אומות העולם ישרתו אותו. אז היו כאלה שרצו לעשות את זה, וזה לא עלה בידע. מדוע? כי רישום בן יוחאי היה נציג של עולם שכולו טוב, היה נציג של העולם הבא, של ביאת המשיח, של תחיית המתים. הוא היה שם. ושם זה מתאים דבר כזה, פה זה לא מתאים, יש קטע בעולם שצריך לתקן אותו על זה שנמצאים בעולם. ולכן, כל עבודת השם שלנו תמיד צריכה להיות ברצון משור. אם בן אדם מתלהב יותר מדי, הוא רוצה לצאת מהגוף לפני הזמן, אז אומרים לו לא, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך פה, הוא לא היה רוצה אותך שם, הוא היה רוצה אותך. היו כאלה, סיפרתי מזמן, היו כאלה שלפני התפילה, בפרט בשבת, אני אומר מהמנהיגים שומר, היה אחד מחסידי סלונים בטבריה, יהודי מאוד ידוע, אני לא זוכר את השם שלו, אבל שניות היסטורית ביישוב היהודי של טבריה של פעם, שבשבת בבוקר הוא היה מתפלל מוקדם, הוא היה מתפלל לפני בית הכנסת, היה מתפלל בבית. אחרי שחרית היה לך בית הכנסת, גם התחילו להתפלל. הוא היה מתפלל בדבקות אלינו, אז לקחו, בני המשפחה לקחו גוי דרוזי. והעמידו עליו ששיעורי השתנות בפנים שלו אותו אקדח ייתן יריעה באוויר ואז זה עורר אותו, נשמע יריעה אז זה מתעורר, וכך היה ככה היה עושה, כל פעם שהעורר השתנות בפנים שלו ייתן יריעה בפנים, באוויר פעם אחת הגוי הזה היה שריפה בזה מקום גוי, 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 הלך לבד את האש כמו יש לך וכשהוא חזר, הוא כבר היה, הסידור היה פתוח בנשמת כל חי ונשמתו הלכה לריבון כל העולמי כבר לא היה איתנו זה היה סיפור, סיפור אמיתי סיפור שהנכדים שלו סיפרו אותו על כל פנים, הוא העמיד שומר מה המשמעות שהוא העמיד שומר? הוא העמיד שומר כי אסור להשאיר שזה ככה יקרה השומר האמיתי זה לא להעמיד דרוזי עם אקדח השומר האמיתי זה שבן אדם אומר לעצמו לפני שהוא נכנס לקטע שייתכן שיגיע לדבקות, אז הוא אומר לעצמו, אני נבראתי לשמש את קוני, אני רוצה לעשות מה שהשם אומר. ממנו הוא נכנס מראש עם החלטה שלאן שהוא לא יגיע, הוא יחזור. יחזור אפילו יהיה לו קשה. זה המשמעות של ארבעה שנכנסו לפרדס. רבי עקיבא, זה היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, כתוב שהוא היה היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום. אחרים? כתוב שאחד הציץ במזדה, אחד הציץ במת, כל אחד קרה לו משהו. אבל רבי עקיבא כתוב שהוא יצא בשלום, אבל עליו כתוב, הוא היחיד שכתוב עליו שהוא נכנס בשלום. על אחרים לא כתוב לכם נכנסו. כי הם כנראה לא נכנסו בשלום. הייתה חסרה להם ההחלטה הזו שהם נכנסים רק בגלל שהשם רוצה שיעבדו אותו גם בדרך הזאת. רק אותם זה עניין, זה היה מלהיב, זה היה... אז הם נכנסו לזה, נכנסו לזה, נכנסו לזה בגלל שהם רצו. אז כשלמעלה היה כל כך מלהיב, הם לא רצו לחזור. ואיך שלא יהיה, אז אחד באמת נשמתו נשארה שם, הוא הציץ ומת, ואחד השתבשה דעתו, ואחד חזר וירד מהדרך. רבי עקיבא הוא נכנס על מנת שעם הכניסה הזאת הוא יעבוד את השם. ואנחנו רואים שבכלל כל העניין שכל מה שבן אדם בתוך גוף, למרות שגם עם הגוף אין לנו מושג איזה הסבות עליונות אפשר להשיג, אלא עם הכל בנפש אפשר להגיע, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים כי אנחנו מאוד מקובעים בתוך תפיסת העולם שלנו. בן אדם משתחרר מזה וזה תלוי בבחירה. הפוטנציאל של יהודי הוא הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו רואים. הפוטנציאל של בן אדם בכלל הרבה יותר גבוה, בפרט של יהודי. אנחנו לא יודעים. אבל למרות זאת, התכלית הוא תמיד להוריד את כל הדברים הגבוהים האלה חזרה לעולם ולעשות איתם משהו בתוך המציאות של העולם. זה נקרא שבן אדם גר ביבשה, הוא בורח לים, או שהוא מטייל בים, או שאני לא יודע מה, הוא טובל בים, אבל הוא חוזר חזרה בעצם. הם ברחו לים והם עשו שם טיול. ובתוך הים, זאת אומרת, זה ביטוי של הם חיפשו השגות ומדרגות עליונות, כמובן לא בקדושה. יש זה לעומת זה עשה אלוקים, יש זה גם בקליפה. אפשר להכניס מצבי תודעה, אפשר להיכנס לכל מיני... בלי קשר בכלל עם רצון השם. אפילו לא צריך לומר שזה לא בגלל שהשם רוצה. השם בכלל הוא בתמונה, מראש. סתם, בן אדם, למה לא? אם זה חוויה, אם זה נחמד, אם זה... זה אפילו יכול להיות קדוש ורוחני, אבל הסתי להזכיר את שם השם. כמובן ששם, נמצאים שם ורואים נקודה עוד יותר גבוהה, רואים את התורן, מתחילים לטפס על התורן. כשמגיעים לשפיץ של התורן, אז כאילו במופלא ממך אל תדרוש, במחוסה ממך אל תחקור, השם פוגשים איזושהי דרגה באלוקות, כמו שאנחנו דיברנו כל הזמן, הבת הקיסר, שזו מדרגה גבוהה. אז מהקרן אור שלה נופלים חזרה, נופלים לתוך אותו ים. יש פסוק, לוחד חכמים בעורמם, בעורמם זה כמו בעורמתם. לא לוקד חכמים בעורמה, בעורמתה, הם ממקדים בתוך החוכמה של עצמה, מוטבה בתוך אותו יד. מצבים כאלה שבן העם לא יוצא מהם. ואחרי שהוא נאבד, הם כבר רוצים לחזור הביתה. אז אמרנו, אז כולם נשארו בים. כולם נשארו בים. ועכשיו שהם פגשו עוד איזה... פגשו איזה גור חדש, כן? בצורת הדוקטור הזה. אז תבואי תהיה אצלנו, למה לא? תבוא תהיה אצלנו, חושב שזה בן. ואם כמובן לא רוצה ללכת איתם, איך אמר שלמה, בני, אל תלך בדרך איתם, מנה רגלך מנתיבותם. זה לא מקום בשביל השוואת הקדושה, המקום הזה. אבל בסוף, דרכם היא מגיעה לתיקון האמיתי, יותר נפלא. והלכו שתי הספינות ביחד. ועכשיו הוא דף בעיני השרי המלוכה מאוד שהמלכה שלהם תישא את הדוקטור. הוא רוצה לעשות שידור מחמת גודל חוכמתו, כן? אז ואת המלך הזקן הם יערבו. זאת אומרת, אין שום מחויבות אמיתית לאיזשהו ערך אנושי אמיתי בסיסי של העולם הזה. שום דבר, מה, יעבור אותו, נשמתו תעלה למעלה, הכל בסדר, אנחנו הרי אנשים מוכנים. אז כלום, מוחקים את כל המציאות היומיומית ונמצאים למין כזה דבר. אך כל זה היו רוצים מאוד שרי המלוכה עליו, את כל זה. זה אך שלא היה אפשר לדבר דבר כזה על המלכה, שהיא תיסה דוקטור, איך אפשר לפגוע בקרות של המלכה שלהם, שהיא תתחתן עם רופא. למה? איך? בוא למה?
למה? אני
מסתרבה כן, הוא כבר לא רלוונטי. הוא זקן, הוא יצא מהמודה. הוא מפתה, בוא נגיד, הוא רוצה שנעלה על בריקדות ונתלה דגל חדש על המבצר של המלך. אנחנו לא מעניין אותנו, אנחנו... הוא שייך למאה ה-18, הוא עושה מהפכה צרפתית, הוא עושה כל מיני... לא צוחקים את זה. כל דור שעובר וצוחק מהדור הקודם, הוא רואה את המלך הזקן. פשוט. והיום זה מתחלף כל שנתיים. זה עולם אלקטרוני כזה. המילה אלקטרוני זה כבר המילה ישנה בטח, לא? זה המילה חדשה, יש. מאוד, אבל אי אפשר, מה יגידו למלכה להתחתן עם רופא, מה זה עשה נסיך, משהו, לא נראו. וגם למלכה הוא צריך גם כן מאוד שתיסה את הדוקטור. מבחינת של אף אגב זה אם הוא לא חזים אז לא יוחזים, ראו בדוקטור הזה זה משהו מיוחד. עכשיו הייתה מתיירה מן המדינה, הם לא התרצו שיהיה הוא מלך, אם הוא ייקח אותה הוא יהיה המלך, יודע הם רוצים אותו. והסכימו לעשות משטאות, כדי שעל המשטה בשעת חדווה יוכלו לדבר מזה. זאת אומרת, יש מחסום, גם המחסום וגם פריצת המחסום, זה הכל שקר, מה צריך לבד לעשות? המחסום הוא מחסום של מה יגידו. אם זה טוב או רע, הם לא שואלים. מה הם חושבים? זה לא יסכים, אולי יסרבו לי, יגידו לי לא. זה מה שמעניין אותם. הדבר השני, אז איך מפרקים מחסום כזה? לא על ידי זה שמתחילים לחשוב שבעצם מה אכפת לי מה שאני אגיד. אם זה רעיון אמיתי, אני צריך להציע אותו. לא. נעשה מסיבה ונשתכר כולנו, ואז נפסיק להתבייש, אז נוכל לדבר. בעיה שקרית ופתרון שקרית. והיינו עושים משתה אצל כל אחד ביומו. כשהגיע יום משתה של הדוקטור, אני עובד הקיסר, נתן להם מיין שלא ענן ונשתכרו. זוכרים את היין ההוא, עם היד הזה הם צריכים לצחק את הגזלנים, ועוד לפני זה שילקה את המלאכים והספינה של הסוחר, הכל הלך עם היין הזה. עכשיו שהם השתכרו עליהם, תופכו את הפה שלהם, בשעת חדווה אמרו הסבים, מה יפה היה שהמלכה תישא את הדוקטור. אמר הדוקטור, יפה מאוד היה, רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שתוי. זאת אומרת, הכל טוב, אבל זה שזה מגיע בשעת שחרור, זה לא בסדר. היינו שלא בשעת שחרור. נעלית המלכה גם כן ואמרה, מה יפה הדבר היה שהיא תישא את הדוקטור, שהמדינה תסכים על זה. ישיב שנית הדוקטור, היינו הבת קיסר, יפה מאוד היה, רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שתוי. אחר כך, כשהקיצו משחרותם, נזכרו הסרים מה שאמרו, ונתביישו. נתביישו בעצמם מהמלכה, שאמרו דבר כזה. תלך לקחת מישהו שלא מדם כחול, מה שנעשה, שלא מזרע המלוכה. אבל מה? אך הלוגנית היא גם כן בעצמה אמרה לי, לא נורא, אני בחברה טובה, אני באמת עשיתי משהו נורא והיום, דיברתי לא יפה, אבל גם היא אמרה את אותו דבר, אני כבר בסדר. והיא גם כן התביישה מפניהם, אך לא גם הם אמרו את זה. אז אני כאן, אני בסדר גמור. הנורמה החברתית ירדה בעקבות המסיבה הזאת, עכשיו הכל בסדר. אפשר להיות על נורמה חדשה. והתחילו לדבר מזה, ונשכן ביניהם כן, והתחתנה היא עם הדוקטור. זאת אומרת, המושג להתחתן זה מושג, זה כמו שאומרים, מסתכלים בעיניהם שהם התחתנו. זה המושג של להתחתן, זה יידישי, זה בא מיידיש ככה. היינו, עם הבת קיסר שסברו שהיא דוקטור, והלכו למדינתם. עכשיו הלכו ללכת למדינתם. מה כאן העניין שפתאום עכשיו הם הלכו למדינתם? כנראה שהם הרגישו שיש להם עכשיו משהו כל כך גבוה שכבר לא ילך לאיבוד מהם גם כשהם יחזרו ליבשה. חוזרים לחיי היום יום, יוצאים מהים, יוצאים ממצב תודעה שונה, השגתי משהו, למעשה לקחתי אותו בשבי. אבל הוא שלי עכשיו. וכשראו בני המדינה שהם באים, שמחו מאוד, כי זה זמן רב שהלך הבן מלך ולא ידעו איך אנו. והמלך הזקן כבר מת, טרם בייתם, לא צריך להרוג אותו בכלל, זה הרי קורה מעצמו. זה לא צריך בצורה יזומה ללכת לפרק את היצר הרע הישן ולבנות מקומו חדש, מעשים בכל יום. אחר כך ראו בני המדינה שהבן מלך, שהוא מלך שלהם איננו, ושאלו אחד מלכנו, וסיפרו להם כל המעשה איך שכבר מת. שימו לב לביטוי. לא אמרו להם הוא מת, הוא כבר מת. מה זה אומר? מה זה אומר? שואלים על בן אדם, בן אדם צעיר, כן? פסע לתורך, לא יודע, כן. איפה הוא? לא חזר, איפה הוא? הוא כבר מת. מה זה? זה קליפה. זה מדבר כזה ש... זהו, הכל הולך בסוף אדם למות, הוא מת כבר, זה גמרנו. וסיפרו להם כל המעשה איך שכבר מת, ושכבר קיבלו להם מלך זה שבא עימן, וסמכו מאוד על שבא להם מלך חדש. עכשיו כאן זה העיקר, פה נגמר הסיפור. המלך, היינו עבד כסרנם, שהיא עלתה, נעשית אתה מלך, ומה פה שנעשית מלך, היא הולכת להתחתן עם המלכה. הוא כביכול הולך להתחתן עם המלכה. סיבה להכריז בכל מדינה ומדינה, בכל מדינות מלכותו, כן? שכל מי שנמצא בכל מקום שהוא גר או עורך או בורח או מגורש, שכולם יבואו על החתונה שלו. איש מהם לא יהיה נהדר, ויקבלו מתנות גדולות. וציווה המלך הנעם שיעשו סביב סביב כל העיר מעיינות, כדי שאחד ירצה לשתות, לא יצטרך ללך ולשתות, וכל אחד ימצא מעיין אצלו. לעשות מקומות מים כאלה. לא ממש מעיין. וציווה המלך הנעם לצייר צורתו אצל כל מעיין ומעיין. ושיעמדו שומרים וישמרו, שם הערב ליד כל מעיין. ואם שיבוא אחד להסתכל ביותר על הצורה ויעשה רוע פנים, היינו שישתנו פניו, כמו שמי שמביט היטב על איזה דבר או משתומם או מצטער, אז הם תפסו אותו בתפיסה. וכן עשו, ובאו אלו השלושה הנפטרים לב. דיינו בין המלך הראשון, שהוא החתן האמת של הבת קיסר הזאת, שהיא המלך עכשיו, ובין הסוחר הנ"ל שגירשו אביו מחמת הבת קיסר הזאת שברחה עם הספינה עם כל הסחורה, והמלך שהעבירו, זה שהיה אצלו את 11 זאת המלכים, או שגירשו אותו כי הוא לא שמר עליהם, שהם נעלמו, גם כן על ידה, כי ברחה ממנה עם 11 בנות שרות, 11 שרות, וכל אחד מאלה השלושה הכיר שזה צורתה, מסתכלו ונזכרו ונצטערו. היינו שבאו אצל המעיינות הנעל וראו צורתה שהייתה מצוירת שם, והכירו אותה והיו מסתכלים ביותר, ותפסו אותם בתפיסה. בשעת חתונה ציווה המלך, היינו עבד קיסר, שיבואו השבויים לפניו, והביאו השלושה הנעל, והכירו אותם, והם לא הכירו המחמת שמלובשת כמו איש. שימו לב, את התמונה הם הכירו, אבל בתמונה היא בדרך גם הייתה מלובשת כמו איש. זה נקודה אחת שצריך להבין. הדבר נוסף שצריך להבין, איך הם כולם הגיעו למדינה הזאת? הם לא נשארים למדינה הזאת, אבל מדובר כאן על, מדובר על, על בן מלך. בן מלך של איזה מדינה שהיא. היה לו עסק עם בת הקיסר, ועוד מדינה. אחר כך הם ברחו שניהם על הים, והם הגיעו לאיזה מקום והם נעבדו אחד מהשני. אחר כך עבר שם איזה סוחר ותפס אותה. והסוחר הגיע הביתה, לא יודעת למה הוא הגיע. אבא שלו גירש אותו כי בינתיים היא ברחה לו עם הספינה. מה הוא עושה פה במדינה הזאת? זה הסוחר, ואחר כך מי זה היה אחריו? הבן מלך, המלך עם החלץ והצרות שם, גם כן, גירשו אותו, לאן גירשו אותו? פתאום כולם הגיעו למדינה הזאת של המלך האחרון שנסע לטייל על הים. איך? לא היה לנו שום רמז בסיפור כל יום. זה מדהים. זה מעניין נורא. תחשבו רגע, כשדיברנו על הבן המלך האמיתי, על החתן של הבת הזאת, החתן האמיתי, אהרון נאבד מאיתנו בתחילת הסיפור, לא פגשנו אותו כל הזמן. כל הזמן מספרים עליה, היא הופכת את העולם. היא נוסעת לפה ותופסים אותה, היא משקרת וגונבת וגורגת, ובסוף היא משתחררת מכולה. ועושה שם סיכון שלם בכל הקליפות שבעולם. והוא, מתחילת הסיפור שהיא נעבדה לו, הוא נעבד ממנה, הוא הולך להיות משרת. ואיפה הוא הולך להיות משרת? הוא מוצא מקום יישוב. מה מתברר? שהמקום יישוב זה במקום שאליו הם נקלעו, שהם נעבדו שם אותו חוף, זה היה אותה מדינה שבו שולט המלך, המלך הזקן שהבן שלו נסע לטייל בים. נכון? למדינה הזאת הם חוזרים, ושם הם עושים קול גדול שכל מי שנמצא, כל מי שמגורש, כל מי שבורח, שכולם יבואו. אתם מבינים את הסיפור, את ההקשר, או שזה מבלבל קצת? זה לא מבלבל קצת. מה? איש ביחד בספינה, והספינה מביאה אותם לאיזה חוף. נכון? לאיזה חוף? חוף של איזה מדינה הביאו אותם? לא כתוב. עכשיו, בסוף הסיפור, יש סיפור על מלך אחר ועל מדינה אחרת, שזאת אבל קיסר, הם לא יודעים את הקיסר, הם לא יודעים שום דבר, בא להם מלך חדש, המלך החדש הזה אוסף את כל בני המדינה שיבואו לחתונה שלו. אז החתן האמיתי נמצא במדינה הזאת, הוא שומע את הקורס והוא מגיע. איך הוא נמצא במדינה הזאת? כי לשם הוא נאבד. זאת אומרת, הם הלכו לאיבוד במדינה ששולט עליה המלך הזה, המלך וכן הוא כסיל עליה. כשהבן שלו הולך לטייל על הים, הם תפס על התורן, באותה מדינה הם שם היו הלכו לאיבוד. והיא יצאה משם על ידי הסוחר, שלקח אותה בשבי למעשה. ואחר כך היא נכנסה לאיזה עיר, ושם היו בנוצרים, אחר כך היו הבזנים, הבזנים השמידו אותם, הם לא נשאר זכר, הם לא מגיעים בסוף, בתיקון. אבל, ועכשיו, המלך שגרשו אותו, בגלל שבנות השרים שלו הלכו לאיבוד, לאן הגיע, לאן גרשו אותו? גם לאותה מדינה. לאותה מדינה שבסוף כולם נפגשים. הבן של הסוחר, כשאבא שלו גירש אותו בגלל שהוא איבד את הספינה, גם מגיע לאותה מדינה. זאת אומרת, יש איזו מדינה ששם כולם מגיעים בסוף לתיקון שלהם. וכולם מגיעים לשם כדי לקבל שם את התיקון. אבל כשהם מגיעים לשם, הם כולם מגיעים בצורה לא טובה, גירשו אותם לשם. איך אומר דוד המלך, גירשו לי היום להשתפח בנחלת אלוקים, איך כתוב שם? לבוא לכבוד אלוהים אחרים, גירשו אותו בארץ ישראל לחוץ לארץ. יש בחינה שמגרשים בן אדם לאיזשהו מקום, ודווקא במקום הזה הוא מגיע בסוף לתיקון האמיתי שלו. הבן מלך האמיתי לא התגרש. אף אחד לא גירש אותו, אבל הוא פשוט חיפש פרנסה. ומה הוא עשה שם? הוא נהיה משרת. זה הבדל גדול בין איך שהוא מגיע לשם לבין איך שהם כולם מגיעים. ובסוף תופסים את כולם בתפיסה, ובוא נגמור רק את הקטע הזה ואז נסביר באמת מה קרה שם. טוב, עכשיו הם לא מכירים אותה, אז לא צריך להסביר למה את התמונה הם הכירו ואותה הם לא הכירו. אתה בת הקיסר ואמרה, אתה המלך, היינו המלך שהעבירו עליו, המלך הזה שהבנות השרים נעבדו אצלו, שהוא אחד משלושת השבויים, אותך העבירו בשביל 11 בנות שרים שנעבדו, היי לך בנות שרים, שוב למדינתך ולמרת. הם הרי היו איתה, בספינה שלה, היא מחזירה לו אותה. אתה סוחר, אותך גרש אביך בשביל הספינה לסחורה שנעבדה ממך, כן? אתה סוחר, היינו בתחילה דיברה למלך שהעבירו, עכשיו חזרה פניה ודיברה עם הסוחר, היינו בין הסוחרים לסוחר, בין הסוחר הלאה. אותך גרש אביך בשביל הספינה עם סחורה שנעבדה ממך כאלה. הרי לך הספינה שלך, היא כל הזמן הסתובבה עם אותה ספינה. עם כל הסחורה, ועד שמשתהה המאות כל כך, יש לך את השירות בספינה בחצי כפליים ממה שהיה. ובינתיים היה את כל הממון של הגזלנים. כי הספינה בעצמה עם כל הספורה של בן הסוחר שברחה עם הכנען עדיין היה אצלה בשלמות כנראה, ונוסף לזה היה בספינה כל השירות שלך היה לך אצל הגזלנים עליו שהיה שירות מופלג מאוד בחסלה שפלה איתנה ואתה בן מלך, היינו החתן שלה באמת נלכה ונשאה ושבו לביתה ברוך השם לעולם אמן ואמן. טוב, זה נגמר טוב. עכשיו, מה באמת העניין? כולם הגיעו לאותה מדינה. במדינה הזאת משה אל המלך וכן הוא כסיל. ויש לו אנשים שצורכים, יש לו את הבן שלו, יש לו... ברמיה שלמה שם, אנשים עושים צל בים, תפסים על התורם, מובילים את הבדלים, סיפור של... אלה מושלים בעולם. זה השיא של החוכמה של העולם. יש לנו כמה דברים שצריך להסביר שזה מאוד קשור זה קשור גם לסיפור של הבעל תפילה, ופעם למדנו את זה, למדנו את זה בהקשר אחר, אבל מקווה שנוכל, אולי נספיק עוד דבר על הגאונר, אני לא בטוח. זה גם קשור עם הכל. קשור עם יוני הספירה, זה קשור עם הכל. כל הפן שבין אדם לחברו, הכל קשור לעניין הזה. מה היה בימי הספירה? למה יש מנהגי אבלות? אני לא מדבר על הגומר. למה יש מנהגי אבלות בספירה? תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, ומתו. הסיפור עצמו מרמז איזה מניינים מאוד עליונים. למרות שהסיפור זה סיפור, זה סיפור שקרה, זה לא משל. אבל הסיפור מרמז איזה דברים מאוד עליונים. יש ספירות, ספירות העליונות, מה שנקרא בקבלת האריזה על עולם הנקודיות. זה שכתוב אצל יעקב אבינו, הנקודים, הקודים נקודים וברודים. קיבלה אריזה זה מרמז על שלוש עולמות. יש עולם שנקרא עולם העקודים, יש עולם שנקרא עולם הנקודים, ויש עולם שנקרא עולם הברודים. מה זה ברודים? ברודים זה שהם כלולים הרבה צבעים. זה לא מושג של ברודים. אני יודע שאנחנו לא משתמשים בהם. זה לא ברוד, זה ברוד, זה בית. זה בית. ונקודים שיש בהם נקודות. לא תערובת של צבעים, אבל יש נקודות. יש רקע ויש נקודות. כל נקודה לא מתערבת עם הנקודה השנייה. ומה זה עקודים? עקודים זה בעצם קשורים, אבל אין כבשים שהם קשורים כל הזמן. אז כתוב ברש"י שהם ניכרים במקום עקידתם. היה להם איזה סימן במקום שבו עוקדים עם כבש, שרוצים לשחוט אותו, בסוף הרגליים, שקושרים אותו עם חבל, שם היה להם איזה צבע שונה. על כל פנים, זה מראה על קשירה, על משהו קשור. מה זה המושג של זה בקבלה? אנחנו יודעים שיש עשר ספירות בעולם הסילוס. איזה ספירות האלה הם דומים בגדול, בענק, אי אפשר להגיד פי כמה, הם דומים לעשר כוחות הנפש. יש לנו את הכוחות של הנפש, יש לנו את הכתר, את החוכמה, הכתר זה הרצון, את החוכמה, את הבינה, יש לנו את החסד, את הגבורה, כל מה שאנחנו אומרים בספירת העומר, בעלי רצון, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כל הכוחות האלה יש אצלנו, כל הכוחות האלה נמשכים בלבלה. יש בחינה כזאת. כמובן שזה אלוקי לגמרי, זה לא... אין שם שום דבר לעצמם, שום דבר לעצמם. זה כוחות, זה מידותיו של השם כבר, המידות שלו, ככה, בהם הוא מנהיג את העולם. זה הוא. רק הוא איך שהוא מבלה את עצמו בצורה מצומצמת, בצורה מחולקת. כל אחד מהם כלול מכל היתר. כל אחד הוא כאילו עולם מניאטורי בפני עצמו. בתוך החסד יש את הכתר ואת החוכמה ואת הבינה ואת החסד ואת הגבורה, כל הספירות. אותו דבר בתוך הגבורה יש את כולם, בתוך הכתר יש את כולם, בתוך החוכמה יש את כולם. זה מרומד בסיפור של יעקב עם הכבשים, זה מרומד במילה ברודים. זה שכל הצבעים, כל הגוונים משולבים. יש עולם יותר גבוה. בעולם היותר גבוה יש נקודות, יש שם נקודה של חסד. החסד הוא נקודתי, הוא חסד, אין בתוכו ציור שלם של ספירות, הוא לא משתף בתוכו את הגבורה. לנו אין דוגמה מזה, בחיים שלנו אין דבר כזה. אנחנו נציגים של העולם שבו יש התקללות בין הספירות. אבל תתארו לעצמכם דוגמה שלבן אדם יתגלו פתאום הכוחות העמוקים שיש לו בנפש. עמוקים מאוד. לפני שהם נעשים מורכבים אחד בשני, הרי כל דבר יש לו תמיד את השורש הפשוט שלו. יש לו נקודת ההוויה שלו. יש לו מידת חסד בלב. אז יש לי בנפש איזושהי נקודה שהיא כולה חסד. יש לי גם את מידת הגבורה בלב. אז לכן, כשזה מתגלה, הם מתגלים ביחד, בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת, ואז החסד שלי מכין גם גבורה, וגם הגבורה שלי מכילה גם חסד, ואז אני לא נקרא לשניים, אני יכול להכין בקרבי בזמנים שונים, או אפילו בו זמני, אני יכול להכין בקרבי גם את החסד וגם את הגבורה. אני ילד קטן מבקש תקין גילו החסד, אני לא אתן לו, כן? וזה לא סתירה לזה שאני מאוד אוהב אותו. לפעמים דיברנו על זה, לפעמים צריך לעשות כביכול ברוגז ממישהו, אתה זוכר שדיברנו על זה. אז אם רב צריך להגיד לתלמיד, אני לא רוצה ללמד אותך. כמו שהוא מרגיש שאם יתחיל ללמד אותו, הוא ישתגע, זה יזיק לו. יש לפעמים גבורה שהיא כולה חסד. יש לפעמים חסד ששם ישמור שכולו דין וכולו גבורה, וכאילו עושים למישהו טובה ומורידים אותו לשאול תחתית. אז לכן צריך שיקול דעת בכל דבר, וזה בחיים שלנו, זה ככה, בטבע של הבן אדם יש את הכוח הזה. יש לו בחירה, אז הוא יכול לעבוד נגד הטבע שלו, ואז הוא יכול לשבש. אבל בטבע שלנו אנחנו יצורים שאצלנו המידות הן מידות של עולם התיקון, ככה זה נקרא בקבלה. איך שהכל מידה היא נקודתית, היא רק היא, ואין בה שום דבר ממישהו אחר, זה נקרא עולם הטוב. וזה נקרא בלשון הארי הקדוש עולם הנקודים. נקודים זה נקודות. וזה מאוד גבוה, זה הרבה יותר גבוה מעולם האצילות. יש שם עוצמה אינסופית יחסית למושגים של העולמות. אבל התקללות אין שם. יש עוד יותר גבוה, יש משהו שנקרא עקודים, שזה השורש של השורש, שהם כולם כל כך עדינים שהם נמצאים כולם יחד, הם קשורים יחד. כן, במהות הם שונים אבל הם קשורים יחד. אבל זה כבר משהו עוד יותר גבוה. אנחנו נדבר עכשיו על שני הדברים האלה. הכוחות האלה, הספירות של עולם התור, זה מבחינה שלא נהגו כבוד זה בזה. כי כל אחד הוא רק הוא, הוא יודע. למרות ששם זה נקי, זה בלי אגו, זה בלי אני יודע יותר טוב ממך. אין להם פרסונליות, אבל זה כך, שכל אחד עומד בפני עצמו. ובזוהר הקדוש כתוב, על הספירות האלה, כתוב בזוהר, בפרשת תרומה, יש שם כמה קטעים שנקראים ספרי דפיוטה. לחלק הכי, אומרים שלחלק הכי נסתר בזוהר. זה כמו יתר הזוהר לגבי הקטעים האלה, זה כמו גמרא יחסית למשנה, או כמו משנה יחסית לפסוק, מבחינת הריכוז של התוכן והמופשטות של הסודות שכתוב שם, זה גם כתוב בצורה מאוד מוסתרת. ושם ההתחלה של כמה זה בצורה של הלכות הלכות, זה כתוב בצורה מאוד ככה לקונית, כאילו כתוב וזהו, בלי הסברים. זוהר כתוב בעריכות, עם הרבה הסברים ומשלים, זה כתוב ככה, ממש, כאילו שמישהו אחר כתב את זה לגמרי. נראה משהו עתיק, ושם כתוב, עד לא הרי מתקלה, ומה לכם קדמה עם מיתות. זה ההתחלה שם. שלפני שהיה איזון, מתקלה זה מוזניים, אז המלכים הקדמונים מתו. מה הפירוש של מלכים קדמונים מתו? במקום אחר בזוהר כתוב מן דנפל מדרגי יתרי מת. מי שנופל במדרגה שלו נקרא מת. מה קורה שהם נפלו? מה קורה בן אדם שנופל? הוא מתרסק, הוא נשבר. זה המושג שיש בקבלה של שבירת הכלים. אותן ספירות עליונות, האורות הסתלקו ועלו למעלה, והכלים נשברו ונפלו, לא כתוב שנפלו ונשברו, כתוב שנשברו ונפלו, כי זה לא כמו בגשמיות. הם נשברו כי הם לא יכולו לסבול את העוצמה אחת של השני. זה קורה אצל בן אדם שהוא חוטף שבירה ממשהו, חברה יכולה להתנפץ בגלל שיש אנרגיות שלא יכולות לסבול אחת את השנייה. הסיפור שיש לנו בתלמוד על איך שזה היה במישור האנושי, זה הסיפור של תלמידי רבי עקיבא, של המלמלה מוכרות זה בזה, וכולם יצאו. הראשון בר יוחאי בא לתקן את זה. אבל על כל פנים, גם מה שלא נשבר, גם ירד למטה. עולם האצילות זה כבר עולם מתוקן. זה כבר עולם התיקון שכבר מתקן את השבירה. גם ממנו יורדים דברים כלפי מטה. הנשמה באה מעולם האצילות. אנחנו אומרים נשמה שנתת בי טהורה. התאורה זה בגלל שהשורש שלה בעולם האצילות. אחר כך אומרים אתה ורתה בגלל שהיא מקבלת שורש בעולם הבריאה. אחר כך אתה יצרת, היא מקבלת שורש בעולם היצירה. אתה נפחת בי, זה כבר בעולם העשייה. אז הנשמה יורדת ויורדת ויורדת, יש כל מיני דרכים לנשמה, יש כאלה שמתעכבים בדרך ומקבלים אופי של עולם יותר נמוך. יש כאלה שבאים ישר אבל הם יורדים, הם לא נפלים. מה הנשמה נעשית כשהיא יורדת פה לעולם הזה? היא נעשית משרת. אחד התוארים הכי גדולים שאנחנו מוצאים בתנ"ך לתואר משרת. על משה כתוב כשהוא נפטר, התואר הכי גדול כתוב וימת שם משה עבד השם. על יהושע כתוב משרת משה. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע, כתוב שם משרת משה או לא? לא יודע, אבל בכל אופן בתורה כתוב, ומשרתו יהושע בן נון נער לא יהיה מישהו תוך האוהל. מה היה השבח הכי גדול שלו שהוא עשה משרת? ומשרת, יש פיוטים שהכהן גדול ביום כיפור מתואר כמשרת. בשיא התיאור שלה, יש, בכל מחזור יש פיוט אחר, אבל זאת אומרת, בכל נוסח יש פיוט אחר, אבל יש פיוטים שאחרי שאומרים את העבודה של הכהן גדול ביום כיפור, יש פיוטים וחמוזים שאומרים שבחים על הכהן גדול. על התוארים הכי עניינים שם שהוא היה משרת. ובתוך הסדר העבודה של, של יום הכיפורים כתוב כמיכאל מלאך משרת. בסדר עבודה שחיבר אחד מהכהנים הגדולים ש... שעוד היה בזמן בית שני. השבח הכי גדול, הוא נעשה משרת, הוא ירד וירד ואיבד את כל האורות ואת הכל, אבל הוא לא נפל. לא גירשו אותו, מה שמקביל לנפילה זה הגירוש. הוא ירד, הוא נעשה משרת. וייתכן, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שכל מה שעובר עליה וכל מה שהיא מצליחה להשתחרר כל פעם מכל מקום זה בזכות העבודה שלו. הוא יהודי פשוט, הוא לא יודע כלום, הבן מלך אמרנו זה עם ישראל, היהודי, הנשמה, אולי זה החוכמות, קם בבוקר, לומד פסק הצוות למקווה, מחפש מניין, מתחיל להתפלל, הוא לא יודע חוכמות, ברוך שמה והיה העולם, פשטות, הוא לא יודע מה שנעשה מזה למעלה, אין לו השגה, הוא לא יודע בדיוק את העומק של הדיבורים שכתוב. נציבות קדושים ועונש שלהם. הוא אומר את זה, הוא יודע שזה מכוון למשהו. הוא לא מבין. הוא לא זוכר. אבל הוא יוצר את המציאות הזאת. הם, אותם נציבות קדושים, אותם פינות, אותם עליונים, הם עולים במדרגה על ידי העבודה הפשוטה שלו למשהו. ועל ידי שהוא כופה את יצרו, הוא משרת. והדרגה הכי גבוהה שיכול להיות במשרת, שהוא פשוט עושה כאשר ציווני השם אלוקיי, אין דבר יותר גבוה מזה. השם אמר אז הוא עושה. מה יכול להיות יותר הגיוני מאשר לשמוע בקול השם? אני חושב שקבלת עול אין בזה הרבה שכל. אין בזה שכל פרטי. למה אני עושה את המצווה הזאת? כי עם זה אני מתקן שם בדיוק את השכל הדיוני. אבל יכול להיות דבר יותר הגיוני מאשר לשמוע בקול מי שבורא אותי עכשיו הרגע? יכול להיות דבר יותר הגיוני מזה? לא יכול להיות יותר הגיוני מזה. אז הוא עשה את הדבר הנכון. הם, כל האחרים, זה הכל כוחות שרק השורש שלהם זה בקדושה. אבל הם, זה כוחות שנפלו. שנפלו, התגרשו. הירידה שלו והנפילה שלהם זה לתוך אותו עולם. כל אותם מוצצות קדושים שנפלו בשבירת הכלים והתפזרו בתוך כל הדומן צומח וחי ובתוך הקליפות ובתוך דברים צנועים, הם כולם הגיעו ממש לאותו עולם שלשם הנשמה מגיעה. הנשמה צריכה לתקן אותה. הנשמה מתקנת אותה, אני אפילו לא יודעת איך. אנחנו יודעים איך אנחנו מתקנים. אין לנו מושג. באופן רשמי זה נקרא כך, שאנחנו אוכלים, שאנחנו לובשים בגד, בעזרת זה אנחנו יכולים לעבוד את השם, שיש לנו בית, יש לנו גג על הראש. אז היות שזה מה שמאפשר לנו לעבוד את השם, אז עם זה אנחנו משתמשים בו לעבודת השם מעולה בדרגה. אז זה לפי הפשט, אבל יש בזה, בדבר הזה יש סתרי סתרות, שבעצם הקדוש ברוך הוא מגלגל לכל בן אדם את הניצוצות שהוא צריך מצד שורש נשמתו. היום מגיע כל הדברים המזרח הרחוק שם, השעונים והנעליים והכל, אף פעם לא היה. זה מקומות שיהודים כמעט לא גרו שם. אז במקום לשלוח אותנו לשם, הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לפה. אז כך, אתה רוצה ניצוץ, לברר משם שורש נשמתך הוא כזה שיש לך ניצוץ שם. אז מגיע טיוואן, אני יודע מה, יגיע אליך. יש בזה ספרי נסתרות, אנחנו לא יודעים, יש מבעל שם טוב, יש בלכותי מהר"ן, יש, הוא אומר, בלכותי מהר"ן אומר, בן אדם מוכר חפץ, הוא משתמש בחפץ יום אחד ומחליט, הוא רוצה להחליף שולחן, הוא מוכר את השולחן למישהו, הוא קונה שולחן חדש. הניתוצות שהוא היה צריך לברר בשולחן יגנרו, אז הוא איבד את החן מהשולחן הזה. יש שם ניתוצות שרק מישהו אחר יכול, מישהו ההוא, השם מזמין לו שיקנה אותו. ואם אחרי זה הוא חוזר וקונה אותו, אז זאת אומרת שיש ניתוצות כאלה שהוא יכול, אני הראשון יכול להגיע אליהם רק אחרי שהשני טיפל במה שהוא היה צריך לתת. ושזה אומר נאבדים דברים, ומוצאים דברים, ומתקלקלים דברים, יש לי סיפרי מסתרות. אנחנו מבינים משהו בכל הדברים האלה? כלום, ממש כלום. כאילו לא היה, זה נשמע לנו סיפור פנטסטי. אם אנחנו מאמינים שזה כך, כבר צריך לתת לנו צלש בדור הזה. זה כבר מדרגה. ולהבין את זה, מי חושב בכלל להבין דברים כאלה? היו צדיקים שראו את זה. הם הגיעו למדרגה כזאת שאוכלו לראות את זה. עכשיו, אבל למעשה, מה הם ראו? הם ראו מה היהודי הפשוט הזה עושה. זאת אומרת, הצדיק שראה, אני לא מדבר על מה שהוא עשה, אבל תראו לעצמכם שצדיק, אלון, כמו אבל שם טוב, אני יודע, רבי שמעון בר יוחאי, הוא פוגש יהודי פשוט שעושה מעשה של מצווה, והוא רואה מה נעשה מזה למעלה, אבל הוא משתתף כצופה. היהודי עושה את הכל, היהודי הפשוט. הצדיק גם עושה, מתי הוא עושה? כשהוא עושה את המצווה שלו. אבל באותו רגע שהוא לא עושה את המצווה, והאיש הפשוט עושה, אז האיש הפשוט עושה את הכל. רק מה, הוא יש לו את הזכות הזה, יכול לראות את זה. אז למעשה מי שעושה את הכל זה האיש הזה, אנחנו. אנחנו עושים את הכל. כל השיכונים של כל העולמות, הכל תלוי בנו. אז הוא שם, הוא משרת. וזה הוא מחליש את הכוח של הקליפה, הוא גורם שהבת של הקיסר יכולה בסוף להופיע. אבל בחיצוניות לא רואים את זה. בחיצוניות רואים שהיא מסדרת לעצמה את הכל. היא פוגשת את זה ונותנת את זה יאה, אם לוקחת את הספינה, היא הופכת את העולם. אבל הכל נעשה מכוחו. עכשיו, לכן, כשכולם מגיעים חזרה לאותו מקור, וכולם נעשים מתוקנים, את הגזלנים משמידים. הגזלנים זה כמו, אם ניקח את זה על ציר ההיסטוריה, אז זה יכול להיות אלה... כמו הנאצים, כמו כאלה, סוג כזה של דבר כזה שהם עלו לשלטון, עוד לפני שהם עלו לשלטון, כשהם עשו מפלגה והם רצו לשלטון. לגבי איזה שנה זה היה, היה אדמו"ר, אחד מהאדמו"רים הגדולים בפולין, אני לא זוכר, הוא היה בעיר ששמה ויליץ או פיליץ, אני לא זוכר בדיוק, היה שני מקומות כאלה בפולין. אז הוא אמר לתלמידים שלו, הוא אמר שפלוני, אותו רשע, עולה עכשיו נהיה מפלגה וזה אומר שהוא מאוד חושש מפניו בגלל שהוא רואה בו שהוא שורש עמלק. על עמלק כתוב פחות ימחק. אז את הגזלנים זה מחתה מן העולם. אבל כל היתר מקבלים את התיקון שלהם. לא רק שהם מקבלים את התיקון שלהם, אחרי שהם באים לתיקון, אז נותנים להם את כל הריכוז של הקרונת. הם יכולים עכשיו ליהנות מזה. ברגע שהרכוש הזיז להם לקחו להם את זה. עכשיו מזה גם אפשר להבין אצלנו. אצלנו בן אדם מפסיד משהו. הוא לא מבין, איך אמר פעם מישהו, אמר פעם איזה דרשן ירושלמי, אמר, יש אנשים שהם אומרים, אני הייתי צריך לנהל את העולם, הייתי מנהל אותו הרבה יותר טוב. זה כזה יהודי נחמד, למה לא לתת את השאלה פרנסה, שאלה בריאות, שאלה... זה, אני יודע מה. אתה יודע איך לנהל את העולם? באותו רגע שלוקחים ממני שפע, לפעמים השם לוקח מבן אדם, זה יכול להיות מאס מנמוך עד הכי גבוה, יכול לקחת לו את הכסף, יכול לקחת את הבריאות, ולפעמים לוקח את המוח. לפעמים בן אדם הוא שנה שלמה בלי התלהבות, בלי חשת, בלי שמחה, בלי כלום. הוא לא יודע שזה רק שנה. הוא חושב שזה עולם לא יגיע שם, יהיה כך. הוא נורא מסכן. ואיך אותו אמר אותו חכם, לטובתי נשברה רגל פרתי, הוא לא יכול לחבוש, הוא הלך לבית המדרש ללמוד, הוא נהיה אחד מהתנאים הגדולים. יש לי מציאות כזאת שלפעמים לוקחים לי משהו וזה רק לטובתי. כאן למעשה כל מה שעשה, הגזלנים, אז היה תיקון שלהם, זה היה לסלק אותם מן העולם, היה תיקון של העולם. אבל לכל היתר, שהיא לקחה לו את הספינה, שהיא לקחה לו את הבנות שרים וכל זה, היא לקחה להם את הצד של הקדושה שהיה אצלם בגלות, שהם הורידו אותו לרמות יותר נמוכות ויותר נמוכות, היא לקחה להם את זה, כדי שאחר כך כשהם יתוקנו, אז הם יוכלו לקבל את זה חזרה. והדרך, כמו שבן אדם, בן אדם לפעמים נמצא במצב כזה שאם היום יהיה לו הרבה כסף, אז השם ישמור, אתם יודעים מה קורה עם כל אלה שמרוויחים בבת אחת סכום גדול בכל ההגרלות וכל זה? הם הרי לא מוכשרים לנהל את העניינים שלו, זה בשמיות פשוט, הם לא יודעים איך מתעסקים בסכום כזה. הם כעבור שנתיים יצאו למצב כלכלי הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני שהם קיבלו. 99%. ובפרט במוכניות. בפרט במוכניות, אם בן אדם לא יודע איך להתנהג עם שפע כזה, ואותו דבר עם שכל, יש לך איזה מהר מקבל שכל גדול, אז מה שפלוני עושה עם כסף, הוא עושה עם השכל, אני חושב שהכסף שלו הוא משחק עם הכסף, אני חושב שהשכל שלו הוא משחק עם השכל, אבל זה הכל הופך להיות משחק. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה שהבן אדם יתעשת, יתחיל להבין מה קורה איתו, אז לוקח לו את השפע. מתי שהוא חוזר בתשובה, כל אחד יפי ערכו, בחברה בתשובה רשמי, עוד אחד יחזור בתשובה, כשמשיח יבוא, אז יחזור את הצדיקים ויחזור אותה בתשובה. יחזור את הצדיקים ויחזור אותה בתשובה. כולם צריכים לחזור בתשובה. אז זה, כשבן אדם חוזר בתשובה, אז נעשה כלי לקבל שפע שקודם לקחו אותו ממנו. ואם עדיין לא מקבל, אז צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיודע טוב איך להנהיג את העולם. זה פחות או יותר העניין. עכשיו, מה שלא הבנו, איך זה שעל התמונה שבסך הכל השתקפו אותם, הכירו אותם. ועליה בעצמה לא ראו שום דבר. האמת שזה לא קשייה כל כך גדולה. אפילו במשל זה לא קשייה גדולה. לעמוד מול תמונה ולהסתכל ולהתעניין מה זה, זה יותר קל מה שלעמוד מול בן אדם ולהסתכל על עצמך. ולגיד, נדמה לי שאתה זה, אולי אתה זה, אולי אתה זה, אה! מול בן אדם, נפלט אם הוא מלך, הוא הולך להיות מלך. אז מסתכלים, אם לא מזהים ברגע הראשון, אז לא יודעים מזה, זה... אבל האמת שיש בזה, לזה עצמו יש נמשל. מה זה נקרא לשים שם את התמונה שלה? מה תיקן אותם? הרי לא כתוב כאן מה תיקן אותם. הגירושים תיקנו אותם, כמו שאומרים, הצרות, האיסורים. אבל בסוף, מה היה המכה בפטיש? מה היה הסוף? הסוף היה שהם עמדו מול התמונה של בת הקיסר. הם התחילו לראות את ההשתקפות של האלוקות בתוך המציאות של העולם. והם זיהו, מה הם זיהו? הם זיהו שפעם היה להם קשר עם דבר כזה. והם הצטערו. מה הם כל כך הצטערו? אז כולם באמת נעשו מתוקנים, הצטערו שבפעם הראשונה שהם פגשו את הדבר הזה, הם רצו לקחת אותו בכוח. זה יכול לקרות לכל אחד, שמדרגה גבוהה מתגלה לאדם, הוא צריך לדעת, לגשת אליה בענווה, לדעת שהוא קיבל אותה במתנה, ולדעת שהיא לא תמיד תישאר אצלו. ובאותו רגע לעצמו, להשתדל לעשות כלים שזה יישאר, לשמוע מהשם טוב, מה זה יש? אבל אם באמת אצלנו אומרים שאם בן אדם בא להתעוררות גדולה מלמעלה, זה קורה. זה קורה הרבה, כל אחד מכיר. מי לא מכיר שבא פתאום התעוררות, פתאום בן אדם מרגיש אחרת לגמרי את המילים שהוא מתפלל, פתאום מרגיש אחרת אפילו את המדרכה שלו ברחוב. פתאום מרגיש שזה כל הקדוש ברוך הוא מתעורר מאוד מאוד עמוק. וכשבא התעוררות כזאת, בן אדם צריך מיד לעשות איזה כלי. להגיד איזה פסוק, לקרוא פרק תהילים, ללמוד משהו, לעשות מצווה. לעזור לחבר, לעשות איזה משהו, להגן את זה במציאות. כי אחרת לא רק שזה יברח ממנו, אלא שזה גם מסוכן עבור. כי זה למעלה מה... לעומת זאת, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לתפוס את זה בכוח, כאילו, לאנוס את המציאות, לעשות משהו שזה יהיה שלו, לרשום על זה פטנט. הוא לא יכול לקחת ולתאר את זה, לכתוב את זה, ולתאר את זה לכתוב ספר אחר כך לחיים, החוויות המיסטיות שלו, כל מיני. זה נקרא, זה מה שהם כולם ניסו לעשות לבת של הקיסר. לקחת, וזה, זה כבר שני, גמרנו. צריך לדעת שזה, הקדוש ברוך הוא נותן, כאילו, נוגע בנו עם אצבע כדי שנתעורר לבד. לא כדי שנחשוב שזה שלנו, לא שנתפוס את האצבע ונגיד, גמרנו, זה שני. כשהם... ואיך הקדוש ברוך הוא גורם לבן אדם שיתקן את משהו קלקל? אז הוא נותן עוד פעם את הסיטואציה. אבל עכשיו הם קיבלו את זה בצורה אחרת. אבל חוזר לי בצורה של תמונה. זאת אומרת, כשבן אדם חי בזיכרון שלו, פתאום הוא נזכר, הוא נמצא באיזשהו מצב שפתאום מתחיל להיזכר, הוא עומד ליד המעיין, כן? המעיין זה גם איזה גילוי של קדושה, של משהו. אז הוא פתאום מכה לו בראש מזיכרון עמום של החוויה שהייתה לו. ואז הוא מצטער. הוא מצטער כפול, הוא מצטער שזה רק בא בצורה עמימה. הם הרי ודאי שהם מצטערו שזה רק תמונה וזה לא היא בעצמה. אבל הוא מצטער גם איך התנהגתי בפעם הראשונה. יכול להיות שאם הייתי מתנהג אחרת, אז באמת היה לי אותו. אז לכן, את האותה בעצמה הם לא יכלו לזהות. כי כשזה מתגלה, מתגלה אור כזה, כשבת המקיש לה עצמה מתגלה, עכשיו כבר נעשה תיקון העולם, היא הולכת להתגלות עם כל העוצמה שלה. אז כל זמן שהיא לא מתגלה בפניהם בשפה שלה, שהיא מדברת איתם, לא יכולים, לא יכולים לזכור. סתם ככה אם הם יעמדו מולה, הם לא יכירו. אבל את התמונה, את האימרום הם יכולים להכיר. אבל מה יהיה אחרי שהיא אומרת להם, אתה קח את הבנות צורים ואתה קח את הספינה, אז הם כן מכירים אותה. הם הרי, מה כתוב כאן? שהם יבואו השבועים והביאו השלושנה והכירו אותם והם לא הכירו המחמת של מלבשת כמו איש. וענתה בת קיסר ואמרה, אתה המלך. מה זה, מאיפה תדעת שאני מלך? מאיפה תדעת שהעבירו אותי בגלל? זה מתחיל, זה את. עכשיו הוא כן מכיר אותם. אבל עכשיו היות שהיא פונה אליו עם הדיבור, הדיבור זה צמצום. אז הוא יכול לקבל את הדיבור, אז היה לו פה שני תיקונים. תיקון אחד היה לו ברגע שעמד מול התמונה והוא הצטער, והתיקון השני, מתי שהוא שומע את הקול של הבת מלך שמדברת איתו, זה כמו תשובת התא ותשובה אליו. ואז הוא באמת...